הרב גד, דרך המלך, י"ד באייר, פרשת חיי שרה.
כשיהודי מסתכל על תלוש משכורת, הוא מברר כמה צריך מה, או שהוא אומר מה שקיבלתי ברוך השם?
אם אתה רוצה לברר כדי לדעת שהבעל הבית לא גוזל אותך?
כן.
בטח שאתה צריך לברר. בוודאי. אם הוא גוזל אותך ואתה מעלים עין, אז אתה מכשיל אותו. אין בזה שום ספק. אם זה לא בא לך לעשות את זה. יש אנשים שלא אוהבים את הקטנות מוחין הזאת, אין ברירה. צריך לקבל איסורים בערבה.
הרב אמרו פה שיש איזה משהו עם אליזה בארץ הפלאות שהיה בשביל שעבר, אני לא הייתי. שאמרו שאתה תשלים את זה. איך נהיים גדולים, עדיף איך נהיים גדולים, אבל לפעמים גם צריך להיות קטן. איך זה נכון ואיך עובדים, מה זה הכלי הזה?
זה היה בחיי שרה הראשון או במאמר השני, איפה זה היה? בראשון, אנחנו עדיין בראשון.
כן,
אנחנו
בדרך
לשם,
נצא
לסוף
השיעור.
נכון. זה היה, זה לא היה שבוע שעבר, זה היה לפני שבועיים. שבוע שעבר לא למדנו. שבוע שעבר הגענו לרמת גן בעשרה לשתיים. היה פקק. צריך להסביר את הכל, בעצם הוא מדבר, בכל המאמרים פה הוא מדבר על בחירה ובכמה אופנים. יש אופן אחד שבן אדם בוחר לעצמו מהעולם כמה הוא יקבל, כמה. זאת אומרת שכל נברא מקבל לפי ה... קוראים לזה בביולוגיה, לפי הקוד הגנטי שלו, כן, הארנבת והפיל אוכלים את אותו עשב, והפיל עושה מזה פיל, והארנבת עושה מזה ארנבת. על פי פנימיות, והיינו אומרים לפי הקוד הגנטי, לפי הנפש שהשם נתן להם, הנפש, נפש כל דבר היא הצורה שהשם נתן לו, כך כתוב ברמב"ם, זה גם צורה כפשוטה. פילוסופים קוראים לנפש צורה, אבל זה גם, יש לזה גם קשר עם צורה, צורה קשורה עם התפקיד, עם הפונקציה. ונפש כזאת, מה שתיתן לה, היא תגדל מזה ארנבת. ונפש אחרת, מה שתיתן לה, היא תגדל מזה פיל. כן, וכן הלאה. ולכאורה, גם האדם הוא בכלל זה. זה לא משנה. יש גמרא, שהגמרא אומרת שמישהו פעם, אחד האמוראים, אמר פעם לאשתו, נגמרו כבר, נגמרו שבע הבר באגם. זוכרים גמרא כזאת? שאלה אותו ממה אני אתפרנס, אז שאלה אותה אם נגמרו עשבי הבר בשטח. וגם אם האדם יאכל עשבי בר, הוא לא יגדל קרניים ויהיה מפריס פרסה ומעלה גרה. הוא יישאר אדם. זאת אומרת, בעניין הזה האדם דומה לכל היצורים שעל פני האדמה, אבל הוא אומר בכל אופן יש הבדל. כי האדם יש לו בחירה כמה לקחת. אנחנו רואים שבשעת צורך יש לו פתאום יותר כוח. הוא מגלה כוחות נעלמים. דיברנו על זה, בשעת צריפה, פתאום בן אדם מתמלא כוחות, אז הוא יכול לקחת יותר. כי הכוח שיש בעולם הוא הרבה יותר ממה שמתבטא בפועל. הכוח שיש בעולם, הדרך הטבע של העולם, זה מושרש בספירת המלכות. המלכות של עולם העשייה, יחסית למה שאנחנו מגדירים כנורמה, יחסית לזה המלכות היא אינסופית. והבן אדם יכול לקחת משם הרבה יותר, רק אך ורק מתי שהוא מרגיש צורך. ועל זה יש לו את הבחירה אם להרגיש צורך או לא להרגיש צורך. עכשיו, מזה גם נגזר שבעבודת השם פתאום יכול להיות לו הרבה יותר כוח ממה שהוא חושב. זה קורה, הרבה פעמים קורה שבן אדם הוא נקלע לאיזה מצוקה, לאיזה שעת הדחק. ופתאום מתגלים אצלו כוחות שהוא לא היה מאמין, הוא בעצמו לא יכול לשחזר את זה. בעיתות רוגע. אז זה אופן אחד, וכאן נשאלת שאלה גדולה. איך לגרום לעצמי שאני אבין את הצורך? זה שאלה. זאת אומרת, איך אני יכול לגרום לעצמי שיהיה לי הסתכלות רחבה יותר? עכשיו, זה ש... בוא נשאיר את זה רגע את השאלה הזאת. במאמר הזה, הוא מדבר עכשיו על עוד אופן של בחירה, לא כמה כוחות לקבל, אלא בכלל מה לקבל מהעולם. כל דבר בעולם גורם לאדם התרגשות והתפעלות. ואנחנו תכף נראה את זה בפנים, עוד לא קראנו את זה. והבחירה היא איזה סוג התרגשות, איזה סוג התפעלות לקבל. אפשר להתפעל מהחיצוניות, אפשר להתפעל מהפנימיות. אז מתי הבן אדם מתפעל מהפנימיות? מתי שאצלו, בהשקפת עולם, הפנימיות זה העיקר. מתי הוא מתפעל מהחיצוניות? שהוא חי בעולם כזה שהחיצוניות זה העיקר. אז גם פה תשאל את אותה שאלה. איך מעבירים את הסוויץ'? איך עושים? אם אני אחד כזה שהחיצוניות עושה, בומבסטיקה, עושה עליי הרבה רושם. כאילו, אני עבד של הרושם. ואיך אני יכול להעביר את הסוויץ' בשביל להיות, לחפש את האמת, לחפש את השקט, לחפש את הפנימיות, את ה... לא ללכת אחרי חן של שקר, ללכת אחרי... אז באופן כללי יש תשובה אחת לכל השאלות האלה, אני לא זוכר, יכול להיות שכן דיברנו על זה קצת. התשובה אחת זה, בשביל זה יש לנו שכל. האדם קיבל בחירה, הבחירה היא בדעת. שורש הבחירה זה למעלה מהדעת, אבל הבחירה מתבצעת בעזרת הדעת. אם הבן אדם מפעיל את השכל שלו, הוא מתבונן היטב. היו כאלה שכתבו על זה, ראיתי לא מזמן, מישהו קרא פעם את השומר אמונים, לא את הקדמון, את השומר אמונים של ימינו, רבי אהרון רוט. קראתם את זה? יש לו קטעים שהוא... ראיתי, יש מחנכים שמשתמשים בזה היום. הרב יעקובסון משתמש הרבה בהרצאות שלו, משתמש הרבה בדוגמאות האלה. הוא מתאר בעריכות, הוא מתאר את גדולת השם. איך שרואים את גדולת השם בטבע, ואיך שרואים את גדולת השם בספרים, בעולמות עליונים, מלאכים וגדודי מלאכים, וכל מיני דברים ש... בהתחלה הוא מדבר על דברים שאפשר לראות אותם, אחר כך הוא מדבר על דברים שאי אפשר לראות אותם, וכל זה בן אדם מתבונן. ובסוף הוא אומרים לו להתבונן, ואיך שכל המלאכים עובדים את השם, כמו שאומרים בברכת יוצר, ובסוף אומרים לו להתבונן בזה שמתי שיהודי, או אפילו ילד יהודי, אומר ברכה, ברכה שהוא לא בקושי שם לב אליה, אז כולם משתתקים, שקט, עכשיו הינקלה הקטן הזה צריך להגיד שהכל נהיה בדברו. זהו. הרב יעקובסון טוען שצריך ללמד, צריך לספר את זה לילדים בחדר, כן. לספר להם את זה. אבל זה בעצם זה כתוב שם, מה שאומר אמוני מדבר על זה, והוא מוסיף שם עוד פרט, רק את זה הוא כבר לא מתאר. הוא לא מעיז לתאר את זה. הוא אומר שאם בן אדם עושה משהו לא טוב, אז גם כן נהיה חושך גדול אצל המלאכים, וכל השפע, שהוא היה אמור להוסיף על ידי המעשה הטוב שהוא היה אמור לעשות, אז כל השפע הנוסף הזה עכשיו יורד לקליפות. ומזה ניזונים גדודים של מלאכי חבלה. זה הוא כבר לא מתאר. זה כבר דיכאון גמור, אסור להיכנס לשם. אסור להסתכל במקום הקליפות, אבל על כל פנים, זה סוג של התבוננות שגורמת לאדם להפסיק להסתכל על השטחיות ולהסתכל יותר על התוכן. כמובן שצריך הרבה אמונה בשביל להתבונן התבוננות כזאת. אבל איך שלא נהפוך את זה, זה התבוננות, זה עבודה. ויש עוד משהו שזה תפילות. ואחד בלי השני לא עובד. זאת אומרת, אם בן אדם רק יתפלל שהשם יפתח לו את הלב ושהוא יסתכל על כל דבר על הפנימיות, אז בסדר, אז... הוא גם יכול לרוץ לקברי צדיקים ולבקש ברכות מרבנים וכל זה. רבנו אמר פעם לתלמיד שלו, הוא בא, הוא טען שאין לו לב, איפה לוקחים לב? אז רבנו אמר לו, אתה יכול לנסוע לרבס, אף רבא לא ייתן לך לב. הרב תלוי, הלב תלוי בך, כמו שאומרים. בפיך ובלבבך לעשותו, לא כתוב בפיים של, של רבס. בפה שלך ובלב שלך ובעשייה שלך. זאת אומרת, קודם כל בן אדם צריך לעבוד קשה. אחר כך כמובן צריך סייעתא דשמיא, אם לא מבקשים סייעתא דשמיא, אז לא מקבלים סייעתא דשמיא. בדרך כלל, אז, וזה מדובר, כי כבר קיבלנו סייעתא דשמיא. הנקודת ההתחלה שלנו, של... זה שאתה יושב פה ואתה שואל את השאלה הזאת, נקודת ההתחלה שלך זה אחרי המון המון סייעתא דשמיא. כי יכלת להיות במקום אחר לגמרי ולשאול שאלות אחרות לגמרי. הנקודת ההתחלה שלנו זה כבר אחרי הרבה סייעתא דשמיא. הסייעתא דשמיא כבר קיבלנו, עכשיו נשאר החלק שאנחנו צריכים לעשות, וביחד עם זה לבקש סייעתא דשמיא שהעשייה הזאת שהיא תצלח, שהיא תביא פירות. אבל בן אדם צריך לעבוד. זה בעצם כל ספר בפנימיות שלומדים, אפילו אם זה ספר שהוא כמו חובת הלבבות, שהוא 50% חקירה, כן, לא הכל, אבל חלק נכבד. התכלית של האדם צריך להיות שהוא יזכה על ידי הספר לשנות את ההסתכלות שלו. זה בעצם כל העבודה הפנימית להסתכל אחרת. גם שמסתכל כמו שהסתכל אתמול, אז הוא לא עשה שום דבר. כשמשנים הסתכלות, אז זה לא פלא שפתאום, זה כמו שאתה עולה למקום גבוה, אז כל המבנים הגבוהים שהפחידו אותך, הם נראים עכשיו כמו קופסאות של גפרורים. זה לא... הייתי מייעץ לקרוא, לכולם לקרוא עוד פעם את גוליבר. זוכרים את גוליבר? את גוליבר בארץ הגמדים ואת גוליבר בארץ הענקים. זה שני ספרים שמלמדים בן אדם להסתכל נכון. זה לא ביטול תורה. זה הערה לצדיקים במרכאות. כן. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על ענייני העולם, אנחנו גוליבר בארץ הענקים, ואנחנו כאלה קטנים. העולם מכניס אותנו בכיס. כן? וכשאנחנו מגיעים לעניינים של תורה ומצוות, אז אנחנו גוליבר בארץ הגמדים. אנחנו גדולים, וכל הדברים האלה נראים לנו קטנים. אנחנו צריכים לשנות את ההסתכלות. פשוט לשנות את ההסתכלות. להבין מה באמת נכון, ומה עיקר ומה תפל. עכשיו פה הוא ממשיך את מה שהוא דיבר קודם. אנחנו הפסקנו במקום שהיה, שכאילו הבן אדם עם הנשמה שלו, זאת אומרת, הנפש הבעמית, עם הנפש האלוקית, אם נדייק יותר, הם חיים כמו שני שכנים. חיות מקבלים מהנפש האלוקית. הנפש הבעמית מתרגמת את זה לחיות גשמית. אבל בלי הנפש האלוקית, יהודי לא יכול לחיות בלי הנפש האלוקית. אלא אם כן הוא חייב קראת, הוא עבר 50 שנה, אז הוא חי עם הרשימו. אבל זה גם במה קדושה, יהודי לא יכול לחיות כמו גוי. אז למרות שהוא מקבל חיות מהנשמה, אבל הרבה פעמים הוא עושה מעשים שמכעיסים את הנשמה ומצערים אותה, והוא לא שם לב אפילו. הנשמה יושבת ובוכה, וזה כאילו שהשכן בוכה מעבר לקיר. אני שומע אותו כי הוא שכן, אבל אין, אנחנו לא חברים. ולכן האיש הישראלי צריך להיות עם הנשמה מעורב. זה פה, הקטע הזה, זה הסוף. תביא רגע. כן, יש לכם את הדפוס הישן. ברוך השם. טוב מאוד. בסוף עמוד י"ב. לכן האיש הישראלי צריך להיות עם הנשמה מעורב. לא כבית שכנים, שהוא רק התקרבות מקום. שכן, אתה יכול להיות גם שכן עם ערבי, אני יודע עם מי. שכן זה לא אומר כלום. כלומר, אין זה לזה שום שייכות, רק המקום שהם נמצאים בו יחד קרוב. אך מה התקרבות העצם, שתהיה נשמתו נמשכת ומעורבת בבשרו ודמו. זה להגיד במשפט אחר את הביטוי התגלות הנשמה, בסגנון אחר. כשהנשמה מתגלה, אז הבן אדם מרגיש את צורכי הנשמה בדיוק כמו שהוא מרגיש את צורכי הגוף. וכי אם הוא לא לומד, אז הוא רעב. פשוט. כן. תורתך בתוך מאי.
מי זה הבן אדם? זה הבחירה כאילו של הבן אדם?
הנפש הבעמית. הוא מדבר על הבחירה. הבחירה זה כאילו הדעת, השכל. המקום שהבחירה נמצאת זה בשכל של קליפת נוגה. הספר של הנפש האלוקית, שם לא שייך לדבר על בחירה. במידות של הנפש הבאמית גם לא שייך לדבר על בחירה. בשכל של קליפת נוגה שייך לדבר על בחירה. בגלל שזה שכל, אז גם אפשר לדבר איתו על חיים וטוב, על מוות ורע. אז... אם הוא בוחר בטוב, הוא עובר גיור. הוא כאילו משעבד את עצמו.
זה הבי של חזד שדיברנו עליו בפני שבועיים? הספר של הנפש הבהמית, נשמה שנתת בי?
כן, פשטות. זה פשטות ככה. פשטות. עם זה אנחנו מזדהים הכי הרבה, ביום יום, חוץ מרגעים של נפילות. אבל כל האנושות היא בעצם, גובה העיניים של האנושות, חוץ מנועפים ורוצחים וגזלנים, גובה העיניים שלנו זה השכל של קליפת נוגה. אצל גוי, אז זה מין, יש איזו התלבשות שיש על השריקות התנועות וכל זה, בעיקרון זה... זה כאילו, זה מכשיר, זה לא טוב וזה לא רע, זה... כי למה באמת אינה מעורבת? זאת אומרת, הוא עכשיו מקשה את הקושייה ההפוכה. בעצם, למה? אנחנו מדברים, כאילו, אנחנו נמצאים במצב נתון. יהודי שהנשמה כבר התגלתה אצלו, ואם הוא לא לומד, הוא רעב, אז יהודי בעל מדרגה, כן, זה יהודי מיוחד. הוא הופך את כל הדרשה על פיה. למה זה ככה? למה רק יהודי בעל מדרגה מרגיש רעב כשהוא לא לומד? למה? בעצם הנשמה נמצאת אצל כולנו. ותורתך בתוך מעי, והתורה זה מזון לנפש. אז כל יהודי באשר הוא, כשהוא לא לומד תורה, הוא צריך להרגיש רעב. רעב לתורה. למה זה לא זה? ומי ידיחה מעבריו אשר נפחה השם בהם? אתה אומר, אתה משמרה בקרבי, אתה נפחתה בי, בתוכי. אז למה הנשמה לא נמצאת שם? למה אנחנו לא מרגישים אותה? הוא אומר, נפש העולם היא דיחה. יש נפש בעולם, תכף נדבר על זה יותר, והנפש של העולם מדיחה את הנפש של האדם ממקומה. מה זה הנפש של העולם? שער איכות והאמונה כתוב בפרק א', שאריזל אומר שלכל דבר בעולם יש נפש וחיות רוחנית. כל דבר בעולם. אז בעל חי אנחנו רואים נפש. בצומח רואים גם כן נפש. החוקרים קראו לזה נפש הצומחת. ובדומם, אז יש גם כן נפש, יש תכונות נפש לדומם. מי שלומד פיזיקה ויודע פסיכולוגיה, אז הוא מחייך. יש המון המון... זה נראה כמו משל ונמשל, הפיזיקה והפסיכולוגיה. לברזל יש פסיכולוגיה כזאת, לזכוכית יש פסיכולוגיה אחרת, לפלדה יש עוד פסיכולוגיה. יש לה ממש תכונות נפש. מי שמכיר תורת החומרים, ממש, הם מתנהגים כמו בני אדם. הם רק לא יכולים לדבר ולזוז, אבל הם מגיבים לגירויים ממש כמו בני אדם. יש להם נפש. והנפש הזאת, אם הבן אדם מתפעל ממנה, מהחיצוניות שלה, אז הוא לא יכול, היא לא יכולה להתגלות בתוכו הנשמה האלוקית. מה אני מתכוון? יש נקודה, זה מרומז במילה שאנחנו אומרים, לא זוכר כרגע, היום ראיתי את זה. אנחנו אומרים כמה פעמים בתפילה, בתפילות אנחנו אומרים, זה פסוק בבראשית, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. אנחנו אומרים קונה שמיים וארץ הרבה פעמים בתפילות שלנו. קונה שמיים וארץ, קונם, קוניהם. ובעצם מה זה העניין של קניין? מה כתוב בפשט? למה הקדוש ברוך הוא לא נקרא בורא שמיים וארץ? כי בורא שמיים וארץ זה עדיין לא אומר שהוא משגיח. הוא קונה שמיים וארץ. עכשיו, למה קוראים בתורה מקנה? אמרתי לכם פעם, השפה היא מאוד חכמה. שפת הקודש היא שפה אלוקית. למה קוראים מקנה? לצון. והם נמשכים אחרי הבעל הבית שקנה אותם. זה הטבע שלהם. מגיע הבעל הבית, אז הם הולכים אחריו. ובמילים האלה, קונה שמיים וארץ, התורה מרמזת, זה כתוב בפשט, מפרקשי הפשט אומרים את זה. זה אליך תכלה נפש כל חי, יש לנו נשמת כל חי, תברך ותרומם, כל זה הוא בא בקיצור, בביטוי קונה שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא שם את עצמו יחסית לשמיים ולארץ כמו בעל הבית, שכולם הולכים אחריו, ואנחנו כולנו הצון, כל הדצחם, כל מה שיהיה, גם בעולם הגשמי, יש בכל נפש, מה שאריזל אומר שבכל דומם יש נפש, יש שם נקודה של חיות אלוקית שמתגעגעת להתקרב להשם יתברך. והיא נמצאת שם כמו בבית סוח. זה לא רק בעיות של בני אדם, זה בעיות של כולם. שהיא יושבת שם בפנים. וזה לא רק ניצוץ שנפל בשבירת הכלים או על ידי חטא אדם הראשון, זה ודאי שם קיים בבחינת גלות, אבל אפילו עצם החיות מעשרה מאמרות שבהם נבראו שמיים וארץ, יושב שם בפנים, והוא מחכה ליהודי שיעשה עליו ברכה ושישתמש בו לשם שמיים. עכשיו היהודים הם פחות מחצי אחוז מהעולם, אבל אם יהודי עושה ברכה על כוס מים, אז מבחינתו את החלק שלו, של כל המים שיש בכדור הארץ, את החלק שלו הוא תיקן. איך כתוב שהמים תחתונים בוכים, ענן בעינן למאבק עד המלכה, למען יזמר הכבוד ולא ידום. יש מדרשים וזוהר שמדברים על זה, שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, אז המים התחתונים בוכים שמתגעגעים שהם היו רוצים להיות למעלה. מי יכול כאילו להפסיק את הבכי שלהם? אז בפשטות כתוב במדרש שמנסחים אותם על גבי המזבח פעם בשנה בסוכות, אז הם נרגעו. אבל בעצם שולחנו של אדם מחפר עליו כמזבח, וכל פעם שיהודי שותה כוס מים, יש סיפור, סיפרתי את זה פה פעם, אבל כל הפרצופים שיושבים פה אז לא היו, אז כל אלה שיושבים עכשיו לא היו, היו אחרים, גם היה בחדר אחר. היה פעם, האדמו"ר הרייץ, הוא היה אברך צעיר, הוא היה מאוד חריף, הוא היה קוצקר כזה, קוצקר פלוס, והיה פעם באמצע איזה משהו, זה היה כנראה זה, איזו התוועדות שהאביב היה הרבי, היה ישב שם. הוא ראה יהודי חסיד כזה, כפול שמונה עם כל ההידורים, שותה חצי כוס מים. אני חושב שעל החצי השני של הכוס הוא עשה את קפיה, אני לא יודע מה היה הסיפור, אבל שותה חצי כוס מים. אז אחר כך הוא אמר ככה, מישהו שמע שהוא אומר, כנראה הוא אמר לעצמו משהו, שם עמדו המון אנשים, אז אמר שני חצי הכוס מקנים אחד בשני. החצי שעדיין לא שתו אותה, היא מקנה בחצי ששתו אותה, יהודי בטח העלה את זה, הוא שתה את זה לשם שמיים, הוא כיוון בברכה, ומאותי אולי ישפחו, ואולי גוישתה, ואולי כלב, ואולי אני יודע מה יהיה. החצי ששתו אותה, היא אומרת להפך, אותי שתו כבר, אני יודע ששתו אותי בלי כוונה ולמלות אהבת נפשו, אותי הרידו כבר. החצי שנשאר בכוס, מי יודע, אולי השם ירחם עליה. על כל פנים, כן, היה לו עין חודרת, הוא ראה איך הוא שתה את המים. יש במכתבים של רב גדליה, רב גדליה קיניג, הוא כותב במכתבים שלו, הוא כותב, בן אדם לוקח משהו לאכול, לוקח ביד משהו לאכול, ויכול להיות שבמשהו הזה מגולגלת נפש שהיא באמת יותר גבוהה מהנפש שלי, רק בגלל עונש היא צריכה להיות מגולגלת באוכל, והיא פונה אליי והיא מבקשת, תראה, זה המצב, אני עכשיו פה ואתה צריך לאכול אותי, אבל תזכור שאני יותר גבוהה ממך, לפחות שיהיה לך דרך ארץ, תאכל אותי כמו יהודי, אל תאכל אותי כמו בהמה. כן, הוא כותב שם למישהו שהתבונן לפני כל אוכל, שהתבונן בזה. אז יש בחינה כזאת שיש בתוך החפץ, זה לא חייב להיות אוכל, זה יכול להיות חולצה, זה יכול להיות בית, זה יכול להיות בלוק, זה יכול להיות מטבע. בכל דבר יש איזה כיסופים לקונה שמיים וארץ. זה מציאות. עכשיו, הבן אדם משחרר את הכיסופים האלה, הוא נותן להם ביטוי. אם הוא, הכיסופים שלו הם לקונה שמיים וארץ, אז הוא סוחב איתו את כולם לכיוון של הקדוש ברוך הוא. מה יהיה אם הוא לוקח את זה לכיוון הפוך? אז הוא סותם להם את הפה. כמו שמישהו בוכה, אז מכניסים לו מטפחת, סותמים לו את הפה שלא יכול לדבר בכלל. זה נקרא שהוא מוריד את זה יותר נמוך. עכשיו, במה זה תלוי? זה תלוי בזיכרון. אם בן אדם זוכר שיש פנימיות בכל דבר, אז כשהוא הולך להשתמש בדבר שזה נכנס בתוך הדלת אמות שלו, אז הוא מתכוון, הוא מרחם על הפנימיות, אז הוא מתכוון לטובה. ואם בן אדם לא זוכר שיש פנימיות בכל דבר, הוא נהיה מוקסם מהחיצוניות, אז ועוד נוסף לזה עוד הרבה מידות רעות של תאווה וקנאה וכבוד ושיגעון שלם שם. אז להפך, אז מה שהוא קולט אל תוכו, זה הבחירה. האם לקלוט אל תוכו את הפנימיות, וזה מחזק את הצד הטוב, או לקלוט אל תוכו את החיצוניות, וזה מחזק את הצד הלא טוב.
תמיד יש צורך לקלוט משהו.
הוא חייב לקלוט, כי הוא עובר ברחוב והוא רואה משהו, אז הוא כבר קלט. רק אם הוא מסתכל על הפנימיות, יכול להיות שהוא לא מסתכל, הוא לא מסתכל חוץ על דלת אמות, אבל בכל אופן, הוא כתוב בפה ליועץ, כתוב שיהודי הולך ברחוב, הוא מסתכל על הקרקע, אז הוא עושה ייחוד של חוכמה ומלכות. העיניים שלו מרמזות על החוכמה, והקרקע מרמזת על המלכות, הארץ, מבחינת מלכות. וכשהוא מסתכל למטה, אז הוא עושה ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. עצם זה שהוא שומר על העיניים. אבל אחרי ככלות הכל, הוא יכול ללכת שם ולהתפעל מאיזה ריצוף יפה של המדרכה, או לא משנה מה, הוא יכול אפילו לחשוב שהנה עכשיו אני מייחד איכות קודשא בריך הוא שכינתי, והגאווה שהוא יקבל מזה תרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, אפילו מזה הוא יכול למצוא את החיצוניות. בכל דבר אפשר לדבק, כי את הבחירה, היצר הרע זורקים אותו מהדלת, הוא חוזר דרך החלון. בחירה אף פעם לא, הבחירה לא נגמרת. תמיד יש בחירה, גם אחרי שבחרת בטוב, אז צריך לבחור בטוב של הטוב. ובזה, זה תלוי באדם, זה תלוי באדם, וכמה שהוא יכול, זה ברצו ושוב, אנחנו יכולים כל הזמן לזכור. אבל ברגע שנזכרים, לתפוס את עצמנו, ואיך כתוב שם, ברגע שהסוס רוצה ליפול, לנטות מהדרך, נותנים לו משיכה לכיוון ההפוך במושכות, והוא חוזר לדרך.
זה לא גאווה שיש לה הנחה קצת בשמיים? זה לא גאווה שיש לה הנחה?
שיש מזה...
הנחה, אולי הנחה.
מה זה הנחה?
הנחה זה אומר, זה לא כזה...
מורידים במחיר.
מורידים במחיר, זה לא...
לא כזה נורא.
לא כזה נורא. גאווה מסוג כזה, אני אומר, בן אדם שעשה את הדבר הזה...
בסדר, הוא לא יקבל על זה עונש. עזוב עכשיו עם עונש. אני לא מדבר על עונש. אני מדבר אבל במה הוא בחר, וזה לא עונש, זה תוצאה. מה שהוא מדבר כאן זה לא עונש. הוא אומר, הנפש האלוקית לא מהירה בך, בגלל שאתה מסתכל על החיצוניות, אז אתה מקבל עונש. זה לא זה. אתה מסתכל על החיצוניות, אז אתה מוקסם מהחיצוניות. הנפש האלוקית בתוך אווירה כזאת, היא כמו שאתה נמצא במקום שלא מכירים אותך. אתה לא מתיישב רגל על רגל, מתחיל ללהג. אתה מצטנף בפינה שלך, ואתה מחכה שיעבור זעם, שתחזור לבין החברים שלך.
אני לא מתכוונתי עונש, אני מתכוונתי שזה לא כל כך נורא עם בן אדם, אני אומר,
אני יכול להיות שזה לא נורא, אבל בעניין הזה שלנו, אנחנו עכשיו נעולים מטרה מסוימת. מטרה שלנו זה לגלות את הנשמה. אז אם זה כן נורא או לא נורא, אבל בכל דבר שאני בוחר בחיצוניות, אני לא בדרך לגלות את הנשמה. אפילו בדברים שבקדושה. אם אני מתפעל, נגיד, אני שומע איזה... מישהו מדבר דיבורים טובים, מספר סיפור מצדיק. אז אני יכול להתפעל מהמופת, ואני יכול להתפעל מהירת שמיים, אני יכול להתפעל מהגילוי אלוקות.
אבל הכוונה שלי, כי אתה נכנס, אני שומע את העלילות להיכנס לאיזה נרב, שכל הזמן,
לא,
כל הזמן מלכה את עצמו על הנה, עכשיו אני לא יכול... כל הזמן,
בינר, בשביל זה
אני לא מצליח לתפוס את זה, זה כל הזמן, הנה, עכשיו יש לי שמינית של השמינית של הגאווה, שמינית של
השמינית. כדי לחסוך את הנר, כן. עזוב את הגאווה, על הגאווה לא צריך לחשוב בכלל. אמרנו, לא צריך לחשוב על הקליפות. בשביל לחסוך את הנר, אמרתי שזה יכול להיות רק ברצוב השוב, כי אי אפשר, קודם כל תשחרר, אל תחשוב על שום דבר. כל פעם שאתה מתלהב ממשהו, תזכור שיש בזה פנימיות, תזכור רק דבר אחד, שאם היית רואה את הפנימיות, היית מתלהב הרבה יותר. בזה אתה מכוון את הכיוון שלך אל הפנימיות, יכול להיות שאתה עוד לא שם, אבל זה הכיוון שלך, הנשמה כבר יכולה להתגלות, באחד כזה שזה הכיוון שלו, הנשמה כבר יכולה להתגלות. אבל אם הכיוון שלו זה לחיצוניות, זה כמו שאתה עומד בטרמפיאדה, אם הוא בכיוון שלך, אתה עולה עליו, עד אף שיביא אותך, השם יעזור. משם השם יעזור הלאה. אבל אם הוא בכיוון ההפוך, לא תעלה עליו. הנשמה לא מתגלה באווירה לא נוחה. ואם הבן אדם בכיוון הפוך, אז הנשמה לא מתגלת. היא נשארת בגלות, בסקירות כזאת, ואז הבן אדם נשאר איתה כמו שני שכנים. כן.
לכאורה, אדם, אני רואה רק מה שמול העיניים שלי, אני לא יכול לבחור
אבל לפחות אתה יכול לחשוב, אם הייתי רואה, הייתי מתפעל אחרת, אז הגעגוע שלך, השאיפה שלך היא לכיוון הפנימי. ובעקבות זה אתה גם תראה אחרת. כי זה משפיע. כי כל איש מרגיש איך שהעולם מעורר בו איזה התפעלות. פעם אהבה לדבר שרואה, פעם שנאה, כעס וכולי. וזה מפני שלכל דבר מעולם יש נפש. יש בכל דבר יש כוח, יש נפש. בעצם כל הנפשות האלה, הם בפנימיות הם רוצות את השם, אבל בחיצוניות הם עושים עלינו רושם כאילו שהם דברים נפרדים לצורך הבחירה. וכל דבר יכול לעשות עלינו רושם. והנפש מהדבר שנתעורר ממנו נכנסת בו על ידי הראייה או שאר החושים. לכן לולי רעה הזאת לא היה איש מתעורר. אם היה הולך באותו מקום, היה עובר ולא היה רואה את הדבר שבא מולו, הוא לא היה מתעורר בשום דבר, היה ממשיך לבהות. עכשיו פתאום הוא קיבל התעוררות ממשהו. זה לא מנפשו נתעורר, רק מנפש הדבר שנכנסה אתה בו. דרך אגב, הוא אומר לנו עוד משהו, בעצם חז"ל רמזו את זה. חז"ל אמרו, העין רואה והלב חומד וכלי המעשה גומרים. אם תסתכלו ברמב״ם, בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם שואל, איך הדרך לאהוב את השם ולהיראה מהשם, איך היא הדרך? וכתוב שם שאדם מתבונן, על ידי זה הלב שלו מתעורר. אז מאיפה זה מתחיל? מתחיל מהמוח, מתחיל מההתבוננות שלו. כדי שיהיה לו במה להתבונן, הוא פותח את העיניים, מסתכל על העולם, אז זה מתחיל ממנו. אבל כשמדובר על הקליפות, אז זה מתחיל מבחוץ. כן, הם כולם, הוא הופך להיות, הבן אדם הזה שהוא ברשות יצרו הרע, הוא בובה על חוט. והם כולם מושכים והוא נמשך. כן? זה ברור? הוא, כאילו, הוא רואה משהו, אז הוא פה. הוא רואה אחרי זה משהו אחר, אז הוא שם. כאילו, הוא לא קיים. התכונה המרכזית שלו זה שהוא לא קיים. איך אפשר להגדיר אותו? הוא דן לו הוויה בעולם. אז יש בחירה. יש מי שמתעורר מהקדושה שיש בעולם, או ממצוותיו. ואז אין נפשו, הנפש האלוקית שנמצאת בו, נדחקת לצאת מאיבריו וחושיו. אם הוא מתפעל מהקדושה, אז הנשמה מרגישה טוב שם. רק מתפשטת לאיבריו ומעורבת בהם. ואז יכול להיות באמת מציאות שאם יום אחד הוא לא לומד, הוא פשוט רעב. הוא מרגיש לא טוב. מה שאין כן, מי שאינו שומר את עצמו בהתעוררותו מן העולם שתהיה בקדושה, הוא תופס את החיצוניות, ונפש גשמיות העולם נכנסת בו, אז נפשו נדחקת ונרדפת מגופו ונבדלת ממנו, כנזכר ל... אני אמרתי את זה בחצי פה, אבל כדאי שתסתכלו בתורה למד א', בחלק א', בליקוטי מהר"ן, יש פעמיים, זה כתוב פעמיים. פעם אחת זה כתוב בקיצור, זה לשון רבנו ז"ל, פעם אחת זה כתוב באריכות. רבי נתן כותב את כל התורה הזאת עוד פעם. אבל פעמיים כתוב שם, הוא מביא את הפסוק, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. הוא אומר שכל דבר, היהודי, הכסף הוא דורש משלם כיסופים. והיהודי צריך לעורר את הכיסופים בכל דבר. הזהב זה... מצפון זהב יעטה, זהב מרמז על זיווג, ככה הוא כותב. למה זהב מרמז על זיווג? בגלל שלחבר שני דברים, אנחנו תמיד עולה לנו, מה זה לחבר שני דברים? זה חסד או דין, מה זה? זה חסד או גבורה. מה עומד לנו על קצה הלשון? חסד. יפה. אבל מה שקורה בכל אחד בלב שלו, זה הוא צריך לעשות חלל או מקום פנוי כדי שלשני יהיה מקום להיכנס. ממש כמו בצמצום הראשון, נכון? אחרת אין חיבור. איך שני דברים מתחברים? שאחד נותן מקום לשני. כל העניין של אהבת ישראל זה לתת מקום בלב לעוד מישהו. אם אני לא נותן לך מקום, אני לא יכול לסבול אותך. מה שתעשה יעצבן אותי. וממילא, אז זה מצפון, זהב יעטה, הצפון מרמז על גבורה, צפון זהב מרמז על גבורה, צפון בטח. זהב וכסף זה אדום ולבן. לא ממש אדום, אבל יחסית לכסף זה אדום. וזה מרמז על מידת הדין, ותורי זהב נעשה לך, אם רוצים שיהיה זיווג, מה זה הזיווג הזה, על איזה זיווג מדובר? מדובר על זה שיהודי יחבר את כל העולם להשם יתברך. זה השליחות של היהודי, בשביל מה היהודי נועד, נשמתו ירדה לעולם לעשות לא יתברך דירה בתחתונים. אז הוא צריך לעשות חלל בעולם, שהעולם יכול לקבל אל תוכו את הנוכחות של השם. כן? כשיהודי עושה יתקפיה על משהו, זה דין או חסד? מה זה? זה דין. אבל הדין הזה, בזכות זה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא עושה מקום בלב לקדוש ברוך הוא. כי הדברים הגשמיים תופסים לו את כל החלל, את כל המקום, איך אומרים? את כל העניין. את כל העניין הם תופסים אצלו, אז לא נשאר מקום להשם. ואם הוא מסלק אותם הצידה, אז הוא נותן מקום לקדוש ברוך הוא שייכנס. איך אמר הקוצקר? שאל פעם את התלמידים שלו, איפה הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר בכל מקום, אז הוא אומר בכל מקום שנותנים לו להיכנס. כי ודאי שהוא נמצא בכל מקום, אבל העבודה שלנו זה לתת לו להיכנס, זאת אומרת שיהיה בגלוי בכל מקום. על כל פנים, אם לא ממש בגלוי, זה עבודה של צדיקים, זה יהיה לעתיד לבוא. אבל שיהיה נמשך בכל מקום. אפילו אם זה לא ממש ממש בגלוי. זה העבודה שלנו. ואנחנו עושים את העבודה הזאת על ידי מה? על ידי שאנחנו מחפשים את הפנימיות שיש בכל דבר. שמחפשים את הפנימיות שבו יש בכל דבר, וזוכרים שכל דבר זה נקודות הכסף. בכל דבר יש נקודה שכוספת לקדוש ברוך הוא. אפילו בדומם, אפילו באבן, יש נקודה פנימית שמחפשת את השם, ואנחנו זוכרים את זה, ואנחנו בעצמנו מחפשים את השם. ואנחנו לא מסתכלים על האבן כעל אבן סתם, אז על ידי זה מחברים, עושים את הזהב, עושים את הזיווג, את הייחוד קודש בריך ושכינתה. זה עוד פירוש בפסוק, כן? שאומרים שיר השירים, אפשר לזכור את הפירוש הזה. זה פירוש שאפשר לעבוד על זה כל החיים.
דברים שמסורים לנו, דברים שמסורים, אי אפשר לנציא את הנקודה
הלכית. בדברים מסורים יש גם ניצוץ אלוקי, רק הניצוץ האלוקי הזה משתחרר מתי שאני לא משתמש בו. גם בדבר היתר זה משתחרר כשאני לא משתמש בו לשם תאוות נפשי, רק לשם שמיים, גם שם יש איזו שלילה. חז"ל הרי אמרו שכל פעם שנמנעים מעבירה, אם זו הסיטואציה שבאופן טבעי, אם הייתי גוי, הייתי עושה את העבירה ואני נמנע, אז כאילו עשיתי מצווה. כי עשיתי את אותו חיבור, כמו... אפשר להגיד לשם יוחד.
תורי זהב אמרת, מה זה הפירוש שלה?
התורי זהב זה כשבן אדם רוצה... בדיוק איך הוא מסביר את המילה תורי, לא הבנתי. יש אפשרות להסביר את זה, אבל אני לא בטוח שזה נכון. מזכיר גם את המילה תורה, אולי הוא אומר תורי מלשון תורה, תורי, תורתי, לא, זה לא בטוח. עיקר, כל התורה כולה ניתנה בשביל לעשות שלום בעולם, לחבר, לעשות שלום בין העולם לאלוקות. אבל את המילה זהב, ככה הוא מסביר, שהזהב זה החיבור. ואם נקודות הכסף, הכוונה בעזרת נקודות הכסף, כמו שאומרים, תעשה את זה עם כלי כזה וכזה. ככה. יכול להיות שזה פשט המדרש, כי נודע מספר יצירה שיש עולם שנה נפש. המדרש הוא מחזיר אותנו עכשיו. המדרש שבתחילת, מה שהרש"י מביא בתחילת זה, יש שם שני פרטים. פרט אחד כתוב שם ששרה הייתה בת קוף חף זין, אז הוא אומר בת חף כבת זין ליופי, בת קוף כבת חף לחטא, שהיא לא חטאה. אז היה מתחיל העונש, היה מתחיל בגיל חף, לפני מתן תורה. זה מדרש אחד. מדרש שני כתוב שהקדוש ברוך הוא משלים את שנותיהם של צדיקים מיום אל יום. ויש גרסה שאומרת, יש גרסה שגורשת כאילו את שני הפירושים האלה בהמשך אחד, ויש מפרש שאומר שזה טעות וצריך לקרוס דבר אחר. זה כאילו שני פירושים. מה זה נקרא שהשם משלים את שנותיהם מיום ליום? בדרך כלל מסבירים, ככה הסברו לנו שהיינו ילדים בבית ספר, שביום שהם נולדים, באותו יום הם מתים. רוב הצדיקים זה לא קורה. זה הוא שאל בהתחלה, זה, מה הפירוש? עכשיו הוא מסביר פירוש חדש לגמרי. קודם כל הוא מתייחס עכשיו מה זה שנה. נגיד את זה קודם בקיצור, כי העריכות כאן היא... השנה האזרחית זה משהו אסטרונומי. זה משהו קיים במציאות, בשטח. מהיום הכי ארוך, אצלם זה הולך מהיום הכי קצר עד היום הכי קצר. או מהיום הכי ארוך עד היום הכי ארוך. חודש יהודי, זה גם דבר שהוא קיים בשטח. ממילוי הלבנה היום עד מילוי הלבנה בפעם הבאה. כן? שבוע, זה משהו שהוא לא משהו בטבע. כן? הקדוש ברוך הוא ציווה, ששת ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות. אתה לא יכול להתייחס לאל שבוע כאל תופעה אורגנית או משהו כזה, אתה יכול רק להגיד זה שפה, זה מילה בשפה. אותו דבר השנה היהודית. השנה היהודית היא פעם שינפי ג' שינפי ה' ימים ופעם שינון ג' ימים. והכל איזונים כדי איכשהו לרדוף אחרי שנות החמה. פעם ב-19 שנים זה מסתדר. אבל זה לא מופע אסטרונומי, זה לא משהו טבעי. זה משהו תורני, הקדוש ברוך הוא ככה ציווה. אז לכאורה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם מיום ליום, מה זה בכלל? למה קוראים שנה בעצם? שמבחינה הגיונית, המילה שנה היא הסכם באלמה. אנשים קוראים לזה ככה. התורה קוראת לזה ככה כי דיברה תורה בלשון בני אדם, או שבני אדם קוראים לזה ככה כי הם מדברים בלשון התורה. אתה יכול להגיד את זה איך שאתה רוצה, אבל אין דבר כזה. אז הוא קודם כל אומר שזה לא נכון. ההנחה הזאת היא לא נכונה. אני חושב שאתה בורח בדיוק אחרי שאמרתי את הדבר הלא נכון. ההנחה הזאת היא לא נכונה. למה היא לא נכונה? כי באמת בגשמיות בעולם השנה היהודית או השבוע אין להם משמעות. אבל למעלה, בשורש, דווקא לזה יש משמעות. יש תקופות הימים ותקופות השנים, זה גם בנקודת מרן בזה מקום, מי שזוכר איפה זה שתבוא עליו ברכה, אני לא זוכר איפה זה כתוב. כתוב שאיפה שכתוב בתנ"ך שנה, זה מקיף עליון שנקרא שנה. איפה שכתוב יום, זה מקיף יותר נמוך שנקרא יום. זוכרים איפה זה? לא יכול לבוא בטענות לאף אחד. אבל יש מקיף שנקרא שנה. מה זה המקיף הזה שנקרא שנה? תחזיקו ראש טוב, לפני שנכנסים בפנים למילים. עם סיפור אפשר לפעמים להסביר את זה, הכי יפה. רבי נתן, פעם בא אליו, אורנת, בא אליו פעם תלמיד, ודיבר איתו, במשך הדיבור הוא אמר, הנה עכשיו עבר הפסח, עבר החג. אז אמר לו, הוא עצר אותו, אמר לו, לא אומרים עבר החג. אומרים, נכנס עוד פסח. וברור ההבדל. מה ההבדל? אם אתה אומר נכנס עוד פסח, אז הוא לא עבר. מה ההבדל? תגידו אתם. הוא עדיין אצלנו. הפסח שבועות סוכות, על פי קבלה, זה כמו חסד גבורת תפארת. יש שבועות וסוכות, יש שתי שיטות, איך לחשב את זה? פסח זה חסד לפי כולם. זה כנגד שלושה אבות, כתוב במדרשים, פסח כנגד אברהם, שבועות בדרך כלל לפי רוב המקורות זה כנגד יעקב, כי זה תורה. יש כאלה אומרים שדווקא סוכות כנגד יעקב, כתוב למקנה המסע סוכות. ויצחק זה כנגד מה שנשאר, זאת אומרת עוד פעם, או כל השופר חזק מאוד, אז יש אומרים שזה כנגד אלו של יצחק, אז זה שבועות. יש אומרים להפך, שיעקב הוא כנגד שבועות, ויצחק הוא כנגד סוכות. אני לא זוכר למה. מי זוכר? למה יצחק כנגד סוכות?
יש דינים עדיין
בסוכות. מה?
יש דינים עדיין בסוכות.
דינים. זה המשך של הנידונים על המים. בכל חג נידונים על משהו. אבל כל פנים, לא משנה, אבל כל פנים זה כנגד חסד גבורה תפארת. עכשיו תחשבו, בגוף האדם יש חסד גבורה תפארת. יש לנו חסד דרוע ימינה, גבורה דרוע שמאלה, תפארת גופה. היד הימנית היא היד הימנית של היד הימנית, היא היד הימנית של כל הגוף. אם אני הולך ליפול ואני תופס במשהו שאני לא ייפול, אז כל הגוף לא נופל בגלל שתפסתי ביד הימנית. אם יש לי עיניים, אז כל הגוף נהנה מהעיניים. הפסח הוא פסח של כל השנה. כל השנה אנחנו בני חורין בגלל שיש לנו פסח. ואפילו אם אנחנו משתעבדים, אבל המהות הפנימית שלנו היא בת חורין. אם לא היה פסח, אז היינו משועבדים בעצם. לעתים היינו נראה לנו שאנחנו בני חורין. אם יש פסח, אז אנחנו בני חורין, לעתים נדמה לנו שאנחנו משועבדים. זה עניין אחר. אם יש לנו שבועות, אז כל התורה יש לנו, כל השנה יש לנו תורה. אז זאת אומרת שיש משהו אחד גדול, שזה השנה, שבתוכו יש כל מיני פרטים, וכל כולו נראה אחרת בגלל פרטים כאלה, פרטים כאלה. אבל כל רגע שאני מגיע לאיזה פרט, לתחנה בפרט מסוים, אני לא שוכח את המקיף. אני אומר שזה השבועות של תשע"ו. המקיף הוא תשע"ו. והמקיף של תשע"ו זה מקיף יותר גבוה מהמקיף של תשע"ה. כתוב באיגרת הקודש, בסוף התניא. יש איגרת הקודש, סימן י"ד. כתוב שם שכל שנה, נו, מישהו בקי מצא את זה. נכון. נכון, 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 נכון. נכון, זה פה. הנה. יש מקיפים שבחינת ימים ויש מקיפים שבחינת שנים. בחינת תקופות הימים זה פסוק בשמואל, ותקופות השנים זה פסוק בשמות ופסוק בדברי הימים. ושם הוא מדבר את המקיפים האלה איך שהם בשורש. הוא מדבר איך שזה למעלה, למעלה מהזמן, וזה השגת המקיפים. טוב, זה מאוד גבוה איך שהוא מדבר את זה פה. אבל השנה היהודית שמשתלשלת מהמקיפים האלה, זה השתלשלות מאותה מדרגה. זה כאילו אנחנו נוגעים בקצה של קרחון, כמו שאומרים. אבל זה בעצם היינו אח. זה אותו עניין. דבר שהוא מהות הרבה יותר גדולה מהשנה האזרחית שהיא כביכול, שעליה אמרנו שהיא מהות אמיתית. כן?
יכול להיות שהמקיפים האלה נשלטים על ידינו, שאנחנו קובעים את המועדות.
אדרבה, רק אנחנו יכולים להמשיך. כי בפנימיות של הנשמה היא יותר גבוהה מכל המקיפים. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. בשורש הראשון הקדוש ברוך הוא ראה את היהודי. אחר כך הוא ראה את התורה ואחרי זה הוא ראה את כל העולמות ואת כל המדרגות. קודם כל היהודי. כך כתוב במדרש, שני דברים קדמו לעולם. מקום אחר כתוב שבע דברים קדמו לעולם, גם שם מופיעים תורה וישראל, ועוד חמש. ובמדרש אחר כתוב שני דברים קדמו לעולם, תורה וישראל, ואיני יודע איזה מהם קדם, והוא מסיים בסוף מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. והיהודי, ומדובר על ישראל, זאת אומרת היהודי פה למטה, הכלומניק, כשהוא עושה איזה סור מרע אחת קטן, הוא מוריד את העיניים ברחוב, אז על זה עומדים כל העולמות, כן, ככה זה, זה המציאות. ואם הוא מחליט שהיום ראש חודש, או שהיום מעברים את השנה, אז הכל הולך לפי זה. הוא גורם את הכל. אמרי, גם בעבודת הקורבנות יש דבר כזה, צריך להסביר את זה יותר. אני לא הסברתי את זה עד הסוף. אבל... איך זה עובד, כאילו, זה לא נשמע, איך שאומרים זה ככה, זה לא נשמע הגיוני. אבל ככה זה, בואו נשאיר את זה בינתיים, ככה זה. על כל פנים, יש מציאות כזאת של מקיפים. עכשיו, איך הבן אדם זוכה שיתגלה לו המקיף הזה? הבן אדם לא עובד את השם עם כוחות מקיפים. איך הבן אדם עובד את השם? עם צדקה, עם תורה, עם תפילה, ג' עמודים שהעולם עומד עליהם, הוא עובד את השם עם הכוחות הפנימיים שלו. רק אם הוא עושה בשלמות את מה שהוא יכול, נמשכים עליו המקיפים. וכל שנה, אם בן אדם עובר את השנה בשלמות, כמו שצריך, אז על נשמתו מאיר האור המקיף, וזה נותן לו סיוע בעבודת השם בשנה הבאה. זה לא מתגלה לגמרי, זה מתגלה לגמרי או אחרי המוות או לעתיד לבוא. עתיד לבוא עוד יותר. אבל בבחינת סיוע זה מתגלה עליו. מה יהיה אם הוא נפטר באמצע שנה? אז יש לו רק את נגיד אם בן אדם נפטר באמצע תשעים ועד. אז יש לו את המקיפים עד סוף תשעים ה. אפילו הוא היה צדיק ותמים וירא שמיים. על תשעים ועד הוא לא גמר את העבודה. אז הוא אומר על זה כתוב שיודע השם ימי תמימים, הקדוש ברוך הוא משלים את שנותיהם מיום ליום, הקדוש ברוך הוא ממשיך לו את המקיפים גם של השנה שהוא היה, למרות שהוא נפטר באמצע. אז להפך, לפי זה יוצא שמדובר על כאלה שלא נפטרים ביום ההולדת. והקדוש ברוך הוא משלים להם את זה. למה הקדוש ברוך הוא משלים להם? כי את מה שהוא יכל מתוך זה הוא עשה. אמרתי לכם פעם, יש מהחידוש הערים שהוא אמר, היכולת שלנו לעבוד את השם זה יכולת מאוד 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 קטנה. אבל אנחנו נדרשים עם היכולת הקטנה הזאת להפעיל את כל מאת האחוזים של היכולת הקטנה הזאת. לא שבגלל שזו יכולת קטנה אז אנחנו גם ממנה גם נפעיל רק את האחוז האחד. זה בדיוק אותו דבר, אם אין לי את כל השנה ואם נכנסתי רק יום אחד בשנה, אבל אם ביום הזה עשיתי את כל מה שאני יכול, הקדוש ברוך הוא משלים את זה. לקל גומר עליי. עכשיו נראה את זה בפנים, הוא מעריך קצת, רציתי שעל כל פנים, לא יודע אם נגיע לזה היום, אבל שהרעיון ייקלט איכשהו. יוכל להיות שזה פשט המדרש, כי נודע מספר יצירה שיש עולם שנה נפש. ספר יצירה מדבר גם בעליונים וגם בתחתונים בעת ובעונה אחת. הוא מדבר ככה, על הכל ביחד. בחינת והר סיני עשן כולו, זה ראשי תיבות עולם שנה נפש. ומה שיש בזה יש בזה, הוא צריכים שלושתם להיות. נפש ועולם ידועים, אבל מה זה שנה? שנה מהו? לכאורה נראה שרק השם שנה נמצא ולא עצמותה, כי מהו שנה? בשלמה יום, בשלמה יום, על פי פשוט, החמה הולכת ממזרח למערב. זה עצם שיש לו מציאות בעולם. זו עובדה אסטרונומית, כמו שאומרים. אבל שנה מהו? כי אין לומר שיבת השמש למקומה בהיקפה הגדול. זה נכון, על השנה האזרחית, אבל לא אצלנו. כי בני ישראל, הלא בני ישראל מונים ללבנה, והשמש לא שווה עדיין למקומה כשאנחנו גומרים ומחדשים את השנה. ושנות העיבור הוא שלא להרחיק את שנות הלבנה מהחמה יותר מדי. ועל פי רוב בראש השנה שלנו, שער יום טוב, לפי שנות החמה, אם היינו מחשבים, לוקחים את שנות החמה ומחלקים אותם לא מהיום הכי קצר עד היום הכי קצר, גם לא מהיום הכי ארוך עד היום הכי ארוך, מה הכי קרוב לתאריך היהודי? אלא חלק מהיום השווה ליום השווה. יש שתי נקודות בשנה שאורך יום ולילה הוא שווה. כן? אז אם היינו מתחילים, רוצים את ראש השנה תמיד באורך יום ולילה שווה של הסתיו, וראש השנה הבא עוד פעם באורך יום שווה, אורך יום ולילה שווה של הסתיו הבא, והיינו מחלקים את האמצע ל-12 חודשים, אז ראש השנה תמיד היה יוצא ביום השוויון, וזה היה מהות של שנה, השנה הזאת הייתה שנה אסטרונומית. כן? זה היה מובן. אבל בדרך כלל, קורה לעתים רחוקות, נדמה לי שהשנה זה היה או שהשנה זה יהיה, אני לא זוכר, שיום ולילה שווים בראש השנה. לא זוכר אם זה היה בראש שנה של תשע"ה או בראש שנה של תשע"ו. יש לוחות שזה כתוב שם. אפשר גם לראות לפי הזריחה והשקיעה. אני לא זוכר, אבל היינו, אני חושב שזה השנה, אבל השנה שעברה זה לא יכול להיות, כי אז לא היה צריך להכניס עוד חודש, עוד חודש עיבור. השנה, אני חושב שיהיה אורך יום ולילה שווה.
שמים מחזור של עיבור, זה 19 שנה.
כן, לא יודע, זה פעם ב-19 שנה, אבל זה יכול גם מאוד להתקרב גם באמצע פעם. לא ממש, לא על הדקה, אבל על היום זה יכול להתקרב. יכול להיות שאחד בספטמבר יהיה א' אלול, או אחד באוקטובר יהיה א' תשרי, בהחלט יכול להיות. גם באמצע המחזור. אבל על פי רוב הוא כותב, בראש השנה שלנו שר יום טוב לפי שנות החמה, חול הוא. ומהו שנה? כך וכך ימים וחודשים. נמצא לפי זה שרק הימים נמצאים ולא עצם השנה. רק שאנו מכנים אותם מספר הימים והחודשים שנה, כלומר הימים נמצאים, אף לולי כינינו אותם ימים. זאת אומרת, אם נהיה בחברה פרימיטיבית שאין במילה, בשפה שלהם אין מילה למושג יום. לא, אין מילה כזאת. כן? יש שפות כל כך פרימיטיביות שאין שמות למספרים. אם אתה רוצה להגיד שניים, אז אתה אומר פעמיים את אותו דבר. אם אתה רוצה להגיד 50, יש לך בעיה גדולה. אבל יש שפות כאלה. היו שפות כאלה, אני לא יודע אם נשארו, אבל היו שפות כאלה. אבל אפילו אם נהיה במקום כזה, אז המספר הוא מציאות. והזריחה והשקיעה זה מציאות, אפילו אם לא קוראים לזה בשם. אבל שנה, אם אף אחד לא יקרא לזה שנה, שנה יהודית לא תהיה מציאות. כי זה לא מראה על כלום, ככה זה נראה לכאורה. כי גם בלעדי זאת השמש סובבת את הארץ. אבל שנה, לולי לא היינו מכנים למספר של ימים וחודשים שנה, אז לא הייתה נמצאת, כך נראה לכאורה. אמנם באמת, כל זה הדבר הלא נכון. עכשיו, מה הדבר הנכון? באמת, גם עצם שנה נמצאת, רק שהוא דבר רוחני. עצם בלתי נראה ונמצא בארץ, ונמצאת בשמיים, זמן רוחני. זה למעלה מהזמן, לפי המושגים שלנו, רק שם זה מקיפים. איך כתוב פה בתורה? זה תורה ז' בחלק ב'. וכשהאיש שומר את הימים שהם מן העולם, שהם מן הילוך השמש, ומתקנם ומחברם לנפש. בוא נחזור לקטע שדיברנו קודם. דיברנו קודם על בחירה, זוכרים? אדם הולך ברחוב, הוא רואה משהו שמפעיל לו את מעורר אותו, איזה בחירה יש לו? להסתכל על הפנימיות או להסתכל על החיצוניות? אם במשך כל השנה בן אדם בכל דבר שהוא פוגש הוא מסתכל על הפנימיות, הקדוש ברוך הוא נותן לו כך את המקיף, הוא נותן לו מתנה את המקיף. לא משנה באמת כמה ימים עברו עליו. וכמו שאמרנו קודם, אפילו אם הוא מת באמצע. ומתקנם ומחברם לנפש, שאין הוא עולם ונפש, שאין הנפש נדחה מפני העולם, אז נותן השם להם גם את השנה. זה כמו שכתוב שם בפסוק, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. אם הבן אדם עושה את מה שמוטל עליו, השם יתברך נותן לו במתנה את מה שהוא לא יכול לעשות לבד. וזה שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. אם הם תקנו הימים, אז השם ממלא השנים. ועל כמה אנשים אמרו חז"ל, ימים האריכו, שנים לא האריכו, הם היו בני 90, אבל חז"ל אומרים שנים הם לא האריכו. למה? כי נפשם חסרה מהם ולא התחברו עולם ונפש, ממילא לא נתן להם השם את השנה ונשארה רק בימים. זאת אומרת, הם הפרידו את העולם מהנפש, הם שמו את העולם במקום הנפש. פה צריך להבין נקודה, אבל כבר אין זמן יותר להסביר את זה, אנחנו תחת הזמן. אבל בקיצור זה שהיהודי הוא בעצם הנפש האמיתית של העולם. אם הוא לא מתפעל מהעולם, במקום שהעולם ימשוך אותו כלפי מטה, הוא מושך את העולם כלפי מעלה, אז נהיה חיבור נכון בין עולם ונפש. וכשנהיה חיבור נכון בין עולם ונפש, יש השראה של השנה, של המקיף. אם בן אדם מתחבר לא נכון עם העולם, והעולם מושך אותו כלפי מטה, אז החיבור הלא נכון הזה, הוא לא ממשיך את המקיף. ואז זה נקרא שימים הוא האריכו, בפועל הוא חי את הימים, אבל שנים לא האריכו. הוא הפסיד את הגילוי הזה. טוב, נשאיר את זה פה. השם יעזור, מה שצריך לקחת מזה זה רק דבר אחד, זיכרון. ואי אפשר כל הזמן לזכור, אבל ברגע שנזכרים, לעשות עם זה משהו. הפל יועץ כותב שאי אפשר כל הזמן לכוון בתפילה, אבל ברגע שהתעוררת, אז אל תגיד שבגלל שאי אפשר כל הזמן לכוון, אז כבר לא מכוון בכלל. קורא לזה תכוון ברצוב השוב. אז אותו דבר בעניין הזה, לא רק, כל העולם זה תפילה, בעצם כולם מתפללים כל הזמן. הם מתפללים מתי יבוא היהודי ויסתכל על הפנימיות שלנו. אז לכוון בעולם זה לכוון בתפילה, אז גם בעולם אי אפשר לכוון כל הזמן. אבל ברגע שנזכרים צריך לכוון. השם יעזור.
הרב, יש עוד שלב חוץ מהעשר שניות שהסתכלית בפנימיות?
יש עוד שלב.
יש עוד שלב עכשיו שאני אחרי
העשר שניות שאני... השלב, יש דבר שהוא הבסיס. הבסיס זה שמתי שהזמן רגוע ואתה לא ברחוב, תיקח כמה דקות ותתפלל על זה, שמה שתפגוש, שתוכל להסתכל על הפנימיות.
כן, עכשיו לפני שאני מברר, לפני שאני רואה איזה משהו, אז יש לי את העשר שניות שאני עכשיו חושב על הפנימיות של הדבר.
כן.
יש עוד שלב כדי לחבר ולעשות עכשיו...
זהו, אם אתה מסתכל על הפנימיות, אז לפחות זה לא עושה לך נזק. כן. ברגע שזה לא עושה לך נזק, הנשמה כבר תעשה את העבודה. הרי המילים שכתובות בתפילה אמורות לעורר לב אבן אפילו. ולמה אנחנו לא מתעוררים? בגלל שהעולם תפס לנו את המייק, הוא משדר. ברגע שמנטרילים אותו, ואנחנו בכל אופן לומדים ומתפללים, אז כן. בטח, אם לא נשים לב לתפילה זה לא יעבוד.